מטאוורס עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק מספר 300 של רוורס עם פלטפורמה. אנחנו מארחים היום את נתי שלום, היי נתי.
אהלן.
לפרק נוסף של הקרבורטור, זהו פרק מספר 22. וזהו, אז קודם כל מזל טוב לנו, פרק 300.
פרק 300, יאהב.
זה לא מעט, זה לא מעט, אנחנו כבר משהו כמו 7 שנים באוויר, אולי אפילו קצת יותר מזה.
רגע, נעשה חשבון, מסוף 2008.
כן,
אפילו 7 ומשהו.
7 פלוס, כן, כן. זהו, אז כמעט עמדנו במטרה של פרק לשבוע, אם מחלקים לשבע.
כן.
זהו, אז בקיצור, אז קרבורטור זה סדרה שאנחנו עושים. עם נתי בדרך כלל אנחנו מדברים על נושאים של תשתיות, דברים שנתי אוהב ומבין, אני חושב, הכי הרבה בארץ. והיום אנחנו הולכים לדבר על מוצר מעניין, ואני אתן לנתי להציג אותו. אז בבקשה נתי.
אז בעצם זה יהיה כמה חלקים, נקרא לזה ככה. אחד זה איך סטארט-אפ ואיך מוצר שבעצם מגיע לאיזשהו סוג של dead end, מקבל חיים חדשים. מן הסתם זה בהקשר של ספארק. ולמה ואיך? אני חושב שכל מי שיש לו איזושהי נגיעה ליזמות ימצא את הרבה מהדילמות האלה מעניינות.
והמוצר או החברה שעליה אתה מדבר זה כמובן החברה...
חברת גיגספייס שאני הפאונדר שלה, וזה היה בעצם מוצר הדגל שלנו הרבה מאוד שנים. היום אנחנו מזוהים יותר עם מוצר חדש שנקרא קלאודיפיי. ובעצם מוצר הדגל הזה היה שנים רבות הפרה החולבת, בעצם שעזר לנו גם לממן את המוצר השני שנקרא קלאודיפיי. מוצר שנבנה, זאת אומרת שבעצם הוא סוג של אין-ממורי דאטאבייס מבוזר, עם הרבה מאוד עקרונות שהיום מכירים מעולם ה-NoSQL, רק שפחות או יותר קרה כבר בשנת 2004-2002.
הקדים את זמנו.
הקדים
את ה-NoSQL.
כן. ובעצם הגענו למצב שסוג של דדן, אם לקרוא לזה לילד בשמו, שבעצם השוק עובר למודלים יותר פתוחים, של אופן סורס וכיוצא בזה, והמוצר אמנם מכניס לו מעט כסף, אבל יהיה קשה, הבנו שיהיה קשה להגדיל אותו משמעותית במודל העסקי הקיים.
ואתם רואים גם תנועה לכיוון האופן סורס של הלקוחות של אותו מוצר?
כן, בהחלט. בהחלט, אני חושב שכל התעשייה מיישרת קו בהקשר הזה, בין אם זה אנחנו, בין אם זה ונדורים אחרים. ושנים התלבטנו איך נכון לעשות את זה. איך נכון לעשות את זה, והסיבה שההתלבטות הייתה יותר קשה, ומי שנמצא בחברות סטארט-אפ יכול להבין את הבעיה הזאת טוב, זה כשמוצר מכניס, זה מכניס כסף, הרבה יותר קשה לעשות... איזשהו משהו שהוא פיבוט או דיסטרפשן למוצר כזה, במיוחד שחברה מתבססת על ההכנסות האלה.
פרות חולבות קשה יותר להרוג.
ממש, ממש ככה.
אני חושב שלפחות אפשר לתת פה את הקרדיט לסטיב בלמר, שהוא צדק שבאמת אופן סורס הוא מגפה, והמגפה כבר התפשטה.
אז המגפה יותר מהתפשטה. והבנו גם יותר מזה, הבנו שרק לעשות אופן סורס זה לא מספיק. זאת אומרת, אפשר להגיד, זה מעט מדי, מאוחר מדי לעשות אופן סורס, וידענו שגם אם נעשה את זה, זה לא יהיה הדבר הנכון, זה לא יהיה מספיק, זה לא יכניס אותנו לאן שאנחנו רוצים להיכנס. וזה בעיקר רק יעשה קניביליזציה לביזנס הקיים, בלי האפסייד של אופן סורס כביזנס מודל וכמודרני, כי יש מוצרי אופן סורס כבר שנמצאים ודי מבוססים בשוק הזה.
איזה מוצרים דומים דרך אגב למוצר הזה?
אז יש את Redis, יש שזה הייתי אומר בקצה של ה... לא הייתי קורא לזה low-end, אבל בקצה של, ה... של מי שמכוון יותר ל-long-tail, יש Hazelcast, יש GridGain, יש גם המוצרים בתחום הזה. ואנחנו בעצם בגלל המודל העסקי ממוצבים יותר איפה שאורקל ו-SAP נמצאים בגזרה שלהם, מן הסתם אתם יכולים להבין למה זו פוזיציה לא הכי מדויק, לא הכי נכונה לחברה כמו שלנו.
אבל גם מן הסתם בגלל הגיל של המוצר הזה.
גם בגלל הגיל של המוצר, נכון.
זאת אומרת, שאנחנו... אתה לעשות היום אופן סורס של טכנולוגיה מ-2004?
זה לא טריוויאלי, גם טכנית. וזה גם לא בהכרח שוב פעם מייצר את התוצר הרלוונטי. עכשיו, אז התלבטנו. בעצם אמרתי עוד פעם, שיקול אחד היה האם לעשות אופן סורס כן או לא, והבנו שהיינו רוצים, אבל זה לא מספיק טוב. ואז בעצם, אני חושב בסטרטה, האירוע הקודם, שנה שעברה, היינו שם בכנס, וראינו את האקוסיסטם של ספארק מתחיל להתפתח, ומשם בעצם נולד הרעיון שהחיבור נכון, אם כבר לעשות אופן סורס, זה לא רק אופן סורס למוצר הקיים, אלא לקחת אותו לכיוון של ביג דאטה וספארק, ושם בעצם אנחנו נראה את האפסייד יותר משמעותי ויותר נכון. ואז נשאלו פה כמה שאלות של מודלים עסקיים, זאת אומרת, איך אתה, מה זה אומר להתחבר לספארק? האם אני רק עושה אינטגרציה איתו?
אוקיי, אז עד לפני שאתה ממשיך, למקרה שמישהו עוד לא מכיר את ספארק, רצית לי רק להגיד כמה מילים. מה זה ספארק?
אוקיי, ספארק בעצם נבנה על המזבח של הדופ במידה לא קטנה, שבעצם הוא בא לתת fast map reduce, אם לקרוא לזה בצורה פשוטה. כל האנשים שבעצם משתמשים בהדופ, אבל בעצם חווים את כל הבעיות ביצועים שיש להדופ, במיוחד בהקשר של זה שבעצם כל תהליך של map reduce כותב עוד ועוד ועוד קבצים. ספארק נבנה בסקאלה ויש בו הרבה יותר יכולות מקבול, ולכן הוא יכול לבצע סוג של מה שנקרא מייקרו-בצ'ינג. הוא גם נבנה כשפה שיש בה אלמנט שהוא מאוד משמעותי, שזה Resilient Data Store, שזה RDDs, שבעצם איזשהו פרימיטיב שמאוד נוח לאבד איתו נתונים, במיוחד בשפה כמו סקאלה, שאני יכול לעשות מניפולציה של ליסטים ומבנה נתונים שהם לא רק פייל סיסטם ואובייקטים מופשטים, וזה נותן הרבה מאוד כוח.
כלומר, אם במאפ רדיוס התרגלנו לעבוד עם בסך הכל שתי פונקציות, אולי שתיים וחצי פונקציות, מאפ רדיוס ולפעמים גם שפל, בסקאלה אנחנו מדברים על אבסטרקציה המרכזית היא RDD, Resilient Distributed Data Stores, ועליהם יש פונקציות, בין השאר גם מאפ רדיוס, אבל עוד הרבה. כמה עשרות של פונקציות שבעצם נותנות לנו אבסטרקציה קצת יותר גמישה לחישובים שונים. זאת אומרת, זה נכון שאולי הרבה מאוד דברים אפשר למודל כמאפ וכרדיוס, אבל זה לא תמיד הדרך הכי יעילה לעשות את זה, וספארק בעצם נותן לנו לעשות את זה בדרך יותר יעילה.
נכון, שבעצם ה-claim to fame שם שמאפשר לעשות את זה, זה שבעצם הוא lazy execution, זאת אומרת בעצם כשאני מתאר איזשהו execution path, ואני בעצם מפנה את הנתונים לאיזשהו קובץ input, הוא לא באמת מתבצע מיד כשהפקודה לצורך העניין מתבצעת, אלא בעצם הוא אוסף את הפקודות ומפה את זה לאיזשהו גרף של execution, ורק כשבעצם אני מגיע למאפ או לרדיוס או למקס או לאיזושהי פעולה שאני צריך להוציא מן התוצאה, מתבצע כל התהליך הזה באיזשהו batch, ושורה התחתונה הוא מבצע את אותו תהליך שהיינו יכולים לעשות במאפ רדיוס בצורה הרבה יותר יעילה, והרבה יותר lightweightית בהרבה מאוד מובנים. והחיבור העולם שלו אבל עם הדופ הוא עדיין נבנה כמשהו שאינטגרטיבי מאוד עם הדופ, כך שלמשתמשי הדופ ו-HDFS זה היה בדיוק הנקודה שנתנה להם את המעבר נוח, מעבר נוח לעולם יותר מהיר, בשונה אגב מסטורם.
כלומר אין בעיה להריץ ספארק מעל הדופ.
בדיוק, בדיוק.
אני חושב שזה בגרסה החדשה שלו.
בדיוק, שזה בעצם
כן, גרסה החדשה של הדופ, שנקראת יארן, ששם ספארק רץ מאוד בקלות.
נכון, יש כמה צורות להריץ ספארק, אחד מהם זה יארן, השני זה מזוס, ויש עוד כמה צורות אחרות. אבל בגדול, אני חושב שהסיבה שספארק תפס ותופס מאוד מאוד מהר, זה בגלל שהוא יודע לנצל את הסביבה של, את האקוסיסטם של הדופ בצורה לא רעה בכלל, בשונה אגב מסטורם. סטורם נבנה כמשהו שהוא לא קשור בכלל, ובעצם חי בעולם מקביל, ולכן אני חושב שגם למפתחים היה יותר קשה להתחבר למודלים של event processing, וגם פרקטית להתחיל לבנות קלאסטרינג שהם לא קשורים באיזשהו מקביל, ולחבר אותם זה תהליך הרבה יותר מורכב.
כן, דרך אגב ראיתי שנתן מרץ, היוצר של סטורם, כבר לא בטוויטר ועובד על סטארט-אפ חדש משנה.
כן, לא מפתיע, אני חושב שסטורם כרגע נמצא באיזשהו דקליין כזה.
אז בקיצור, כל העולם חם על ספארק. נכון. דאטה בריקס, החברה שבה אני חושב יש הכי הרבה מהכותבים של ספארק, עם הערכת שווי בשחקים, ויש לא מעט חברות בתחום. והחלטתם שזה נכון גם לכם לעשות
כן, משהו. כן, למה זה נכון? כי מן סתם ביג דאטה זה לא דבר חדש, ואנחנו מתעסקים בעולם של דיסטריבוטד דאטה כבר לא מעט זמן, אז למה דווקא ספארק? אז אני חושב שספארק מביא את עולם ההיי פרפורמנס לעולם של ביג דאטה, וזה בדיוק המקום שלנו נוח להיות בו. ועד שלא היה ספארק, המקום שלנו בביג דאטה היה יחסית מוגבל, בגלל שבאמת אנשים פחות התעניינו בפרפורמנס, יותר התעניינו ב... עיבוד של כמויות מאוד גדולות מידע במחיר יחסית זול, והפרפורמנס היה משהו שהוא לא בהכרח במושגים שאנחנו מדברים עליהם, שהם יותר high-end.
יש לזה גם קשר לזה שספארק משתמש יותר בממורי?
כן, כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אחרי זה הפרימיטיבים של ספארק, בגלל סקאלה, ובגלל שהם משתמש יותר בממורי, ובגלל שאנשים יודעים, כשהם כבר עוברים לספארק, הם גם בונים את הקלאסטרים כך שידעו להכיל את רוב המידע הקריטי במודלים שמתאימים לזיכרון, הופך את ההתאמה להרבה יותר טבעית. זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו קלאסטרים של HDFS וינסה להריץ עליהם MapReduce בזיכרון, זה מן הסתם לא יעבוד. אבל אם ננסה לעשות עליהם סטרימינג, זה כן יעבוד, כי זה בא בכלל מכיוון אחר של האינפוט ולא האוטפוט. אני לא אכנס יותר מדי לנקודה פה, אבל בגדול, יש הרבה יותר פרימיטיבים בספארק, וצורת העבודה בספארק הרבה יותר מתאימה לבעיות של היי פרפורמנס, מאשר הפרימיטיבים של, של הדוב ו-HDFS, וזה יצר איזשהו, בדיוק את היורקה הזה, מומנט שאתה אומר, וואלה, יש פה משהו שכן יכול לעשות פה שינוי והתחברות.
אז זה אולי הזמן שאולי תספר מה היה מוצר הדגל שלכם, ומה הוא כן. הביא, מה הבשורה שהוא
נכון,
הביא.
נכון, אז אני חושב שבעצם, מי שמכיר בספארק, יש מוצר שנקרא טאקיון, היום יש חברה שנקראת אלקסיה, שגייסה איזה 7 מיליון דולר לאחרונה, על המזבח הזה של לתת in-memory HDFS. המוצר שלנו בעצם נבנה כ-in-memory database מבוזר, שבעצם יש בו כמה יכולות מאוד מרכזיות, אחד זה באמת לנהל קומפלקס דאטה על הרבה מאוד, על קלאסטרים של מאות ויותר נודים בזיכרון. לאחרונה גם הוספנו לו את היכולות של פלאש, מה שאומר שאפשר גם לעשות ניהול של פלאש קלאסטרס באמצעותו. והוא תומך בכל מיני סוגים של API, בין אם זה SQL ובין אם זה דוקימנט וכל מיני דברים מהסוג הזה. המוצר עצמו כתוב בג'אווה, כך שמבחינה הזאת החיבור לסקאלה היה חיבור די טבעי יחסית. וזה בגדול, אני חושב, ה-claim to fame. הדבר השני שהוא היה ככה, ה-claim to fame שיהיה רלוונטי בהקשר הזה, זה כל הנושא של, דיברנו על למדה קודם, יכולת להריץ קוד עם הדאטה, אז היה איזשהו אבן בניין מאוד משמעותית שם, אז ניצלנו הרבה מאוד את היכולות של ג'אווה להעביר קוד כחלק מה-query לצורך העניין, ובדרך הזאת בעצם הצלחנו להגיע למכפיל כוח מבחינת ביצועים. אז מבחינת טכנית, אני חושב שהיה למוצר הרבה מאוד יכולות שיכולות לעניין משתמשי ספארק, אבל בעצם היו כמה בעיות אחרות שהיו חסם, אם היינו מנסים לחבר אותו as is לתוך ספארק. אחד זה API שהוא שונה, שתיים, המודל העסקי שלו הוא פרופרייטרי, לא אופן סורס, משתמשי ספארק רגילים למודל עסקי של אופן סורס, וזה גם לא התחבר. ואז בעצם ראינו הזדמנות מעניינת בתוך ספארק, שבעצם מאפשר להסתכל על הבעיה בצורה אחרת, ולשנות לגמרי את כל התמונה. אחד, יש הרבה מאוד פלגינים בספארק, זאת אומרת, ספארק לא מחייב לעבוד עם HDFS, יש פלגינים גם ברמת ה-Data Store, זאת אומרת, השאילתות, וה-Storage עצמו, זאת אומרת, לאיזה device אני בסוף כותב את הנתונים, וזה מאפשר בעצם לייצר איזשהו Drop-in Replacement, זאת אומרת, אני יכול לרוץ ספארק במקום מסוים, ועל ידי החלפה של הפלגינים האלה, אני יכול לקבל ביצועים יותר טובים, בלי לשנות את הקוד. וזה די... קירוב כמעט של 100% של היכולת בכלל לעשות דרופ-אין ריפלייסמנט, בגלל האבסטרקציות שנבנו בספארק, בדיוק בשביל לאפשר את האקוסיסטם הזה.
יש משהו אחד שאני חושב שאני אפספס פה. אז אחד מהקליים טופיים של ספארק זה ריצה מהזיכרון.
כן.
אז אני שואל את עצמי, איזה פלגין יותר מהיר מהזיכרון? כלומר, איך תחליף את זה?
זה נקודה מאוד מעניינת. כשמדובר על זיכרון, אז מדובר באמת על רם, והמידע בזיכרון הוא לא... הוא לא טרנזקציונל, הוא לא פרסיסטנטי מהבחינה הזאת, עם מה שאומר, שבדרך כלל כשמדובר על להריץ מיקרו-בצ'ינג על זיכרון, מדובר על חלק שהוא הזיכרון של אותו מידע שעכשיו אני כרגע מאבד בפעולה עצמו. יש הרבה מאוד הישענות על המידע שיושב בסוף על HDFS, זאת אומרת, אם אני אסתכל על הביצועים, אז אני אראה הרבה מאוד פייג'ינג של מידע, במיוחד כאשר הבאץ' הוא יחסית גדול, הרבה מאוד פייג'ינג בסופו של דבר יגשו עדיין למידע לטעון אותו, לאבד אותו. אני חוסך בעיקר את שלב הרדיוס כשאני עובד בצורת עיבוד בזיכרון הזאת. כי המקור מידע... מקור המידע הוא ב-HDFS, בדיוק. מקור המידע הוא ב-HDFS, ותמיד יש לי שליפה וכתיבה ל-HDFS. בסוף החלק של הזיכרון הוא באמת בעיקר בשלב הרדיוס והעיבוד אחרי שהמידע ניתן, ולא יותר מזה. הוא גם לא דורבילי, זאת אומרת, הנחה בספארק שהדורביליות קורית מעצם זה שאני יכול לעשות את הפעולה מחדש, ככה אני מבטיח את ה-high-availability, או צורך עניין את הדורביליות של הזה, כי בעצם תמיד אני יכול לבצע את המידע, כי הוא בעצם, המידע בזיכרון הוא רק התוצאת ביניים, הוא לא אף פעם לא המידע עצמו.
כלומר, אתה מדבר על להחליף את האינפוטים ואת האוטפוטים של ספארק?
נכון, למעשה את HDFS. הבעיה בהישענות ב-HDFS ידועה כבוטלנק, כשאני רוצה לעבוד, לעשות עיבודים מהירים, זה בסוף הבוטלנק הבא שלי.
אז היום למשל, למעשה ספארק יודע לכתוב, יודע לכתוב ל-HDFS, יודע לכתוב ל-S3, יודע לכתוב לדאטאביסים רלציונים, ל-Elasticsearch, לעוד הרבה מאוד, וגם לקרוא מכולם.
נכון.
ובעצם אתם הוספתם עוד מקור, אבל אתה אומר שהוא, יש לו תכונות שמאוד טובות למי ש...
כן, אז בעצם יש לספארק, כמו שאמרתי, קודם כל הרבה מאוד אבסטרקציות, אחד ל-API, ל-Queries, לשאילתות, ל-Data Store, יש גם Predictions ועוד אלו שהם אבסטרקציות, ובעצם יכולנו לנצל גם את היכולות execution שיש לנו, יכולת להעביר קוד עם הדאטה, יכולת בעצם להריץ סטרימינג ובאץ' באותו קלאסטר. היום בדרך כלל אתה תריץ סטרימינג ובאץ', כאילו מיקרו באץ', בקלאסטרים שונים, בגלל ההבדלי ביצועים המשמעותיים ביניהם. אז בגלל שבעצם אני רץ על דיווייסים שהם מהירים בכל מקרה, אז אין לי בעיה להריץ את שניהם בו זמנית. יש כל נושא של רפרנס דאטה, זאת אומרת, אוקיי, טענתי נתונים, ועכשיו אני צריך להוסיף אינדקס, תחשבו על גרף שזז, שעכשיו בעצם אני קולט הרבה מאוד מידע, במיוחד בבעיות סטרימינג, בסוף אני צריך לייצר איזשהו גרף, שהוא בעצם פלוס פלוס, או מינוס מינוס על קאונטרים, וכיוצא בזה, אז כל פעם לשלוף מחדש את הקאונטר הזה, ולעדכן אותו ולשמור אותו, זה גם דבר שיכול לקחת לו מעט זמן. אז כשיש לי רפרנס דאטה שהוא זמין לי כל הזמן בזיכרון, והוא גם קונסיסטנטי, אז אני יכול לעשות את הפעולות האלה בצורה הרבה יותר רעילה. ויש סדרה לא קטנה של use cases שבהם הצרכים האלה הם, בעולם של אנליטיקס הם מאוד שכיחים. וזה פחות או יותר התובנה שהגענו אליה, שאוקיי, יש פה סט מסוים של דברים שבעיקרם נעים סביב זה שקשה מאוד לעשות אותם ב-HDFS, צריך לעשות אותם במשהו בזיכרון. אגב, זה לא תובנה שלנו, אלא זו תובנה של עוד אנשים בתעשייה, ולצורך זה, זה שם אותנו במשפחה אחת, יחד עם טאקיון, יחד עם עוד כמה מוצרים, MemSQL, ואחרים שזה הקליים טופיים שלהם. והאינטגרציה עם ספארק הופכת להיות מאוד טבעית, בדיוק כדי לפתור את הבעיה הזאת.
אבל בעצם אתה אומר, אני מחליף את הדופ במקום שהוא נותן את האינפוטים והאוטפוטים.
כן.
זאת אומרת, מי שילך עכשיו ישתמש בדיסקים מהירים יותר לצורך העניין פלאש, כן. או אפילו פרסיסטנט רם שהולכים ונכנסים,
נכון.
בעצם ישיג את אותו,
לא, כי בעצם זה פייל סיסטם עדיין. זאת אומרת, יש הבדל גדול מאוד בין דאטאבייס לפייל סיסטם. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו, וזה כמו שאני אגיד לך עכשיו, אוקיי, אל תעבוד על מונגו, תעבוד ישר עם הפייל סיסטם, ועכשיו יש לך פייל סיסטם עוד מהיר שהוא פלאש. אז א', מבנה נתונים שנבנה לדיסק, לא ינצל את זה שעכשיו הדיווייס הוא פלאש בצורה אופטימלית, כי יש שם הרבה מאוד בלום פילטרס, ועוד כל מיני דברים שהופכים להיות בכלל אוברד, כשאתה עובר על דיווייס מהיר, וכל האלגוריתם בכלל משתנה. אם אתה רוצה לנצל דיווייס מהיר, אתה מניח הרבה מאוד הנחות שונות. אתה מניח קודם כל ששליפה זה דבר מהיר, והרבה יותר קל לי לשלוף, מאשר בכלל לבדוק אם המידע נמצא, מה שבלום פילטר מנסים לעשות. עצם זה שאני בודק שהמידע נמצא, זה כבר לוקח כמעט כמו זמן השליפה של המידע עצמו, אז עדיף לי כבר לא לבדוק את זה ולשלוף אותו מיד. ועוד סדרה גדולה של אלגוריתם משתנים לגמרי, כמו למשל לעשות את כל הנושאים של right behind, שקסנדרה מאוד מתפאר בהם, הוא ממש עומד בסתירה לאלגוריתמים שאתה עובד, כשהדיווייס הוא מאוד מהיר, כי כל הקטע הזה שאתה כותב קודם ורק אחרי זה מכניס את זה לאינדקס, הוא גם מייצר בעיות קונסיסטנטיות, אבל הוא גם מייצר בעיות ביצועים, כי בעצם הרבה יותר קל לי לכתוב ישירות לזיכרון, כי הזיכרון הוא רכיב שהוא מאוד מקבילי. ולכן אין לי בעיה לכתוב בקצבים מאוד מאוד גבוהים, גם אם אני כותב סינכרוני. אז יש סדרה שלמה של דברים שהם תפיסה אחרת בכלל, איך אתה ניגש לבעיה של גישה לנתונים, כאשר אתה ניגש לדיווייס מאוד מהיר, לעומת משהו שנכתב על פייל סיסטם, כך שזה לא רק להחליף את הדיווייס, ולהישאר עם אותו אינטרפייס של פייל סיסטם, ומעבר לזה יש את הגישה השונה, שכשאתה ניגש לדאטאבייס, ואתה רוצה לשלוף נתונים שהם מודקסים, אתה ניגש אחרת מאשר בפייל סיסטם. זה מידע שהרבה יותר מבחינת API, קל לגשת אליו ולמי שכותב את הלוגיקה, בסופו של דבר להשתמש בו. יש עוד תכונה לזיכרון שהוא נמצא באדרס ספייס של האפליקציה, מה שאומר שכמו שאמרתי, הבוסט הכי גדול שאנחנו רואים בביצועים, זה היכולת להריץ קוד עם הדאטה. עכשיו, קוד יכול להיות שאילתה מאוד מורכבת, כמו למשל אפילו סתם שאילתה, אם תסתכלו על מקס או מין או כל מיני אגרגציות פשוטות, קל וחומר אגרגציות מסובכות, עצם זה שאני ניגש בי רפרנס למידע, ולא צריך כל פעם לעשות לו סיריאליזציה ודיסיריאליזציה, רק כדי לשלוף את המידע, הוא נתון שכשאני בונה את ההנחה הזאת בצורה מובנית, אני יכול לעשות כל מיני טרוורסים, שאחרים ייקח להם הרבה יותר זמן לעשות את זה. אז יש סדרה של הנחות שמשתנות כשאת עובד בזיכרון, ולכן אם אתה לא נבנה את המראש לדיווייסים האלה, הסיכוי שתיקח משהו שלא נבנה לזה, ורק תחליף לו את הדיווייס ותקבל בוסט משמעותי, הוא הרבה יותר נמוך.
ועשיתם בנצ'מרקים?
עשינו כמה בנצ'מרקים שהראו, יחסית ל-HDFS זה קל, זה מאוד מאוד קל להראות הבדלי ביצועים מאוד גדולים. יש עכשיו סדרה של בנצ'מרקים אחרים, יחסית ל-in-memory אחרים, שזה קצת יותר מאתגר. אנחנו די בפירוש מזהים בעולם הסטרימינג, כמקום שבו אתה מקבל את המקסימום גיין מהבחינה הזאת, כי שם א', סוג הנתונים, סוג גודל הנתונים גם, הוא כזה שא', כמעט אי אפשר לעשות אותו שלא לשים אותו בזיכרון, כי מה שיקרה זה אם אתה אוסף הרבה מאוד מידע, ובסוף אתה צריך לשמור אותו, והרכיב שאתה שומר עליו מאוד איטי, אז זה גם אומר גם מה הקצב הקליטה שלך של המידע יהיה, והרבה פעמים זה מתורגם בקלסטרים הרבה יותר גדולים, רק בגלל הבעיה הזאת. אז יש פה ROI, מרכיב ROI די ברור בהקשר הזה. אבל אני רוצה לחזור שנייה להחלטה קודם כל. איך זה התחבר? אז אמרתי, אחד, זה הבנה שמשהו פה השתנה ואנחנו צריכים לקבל החלטה, והפרה החולבת הזאת היא לא תוכל להמשיך לחלוב פרה בצורה טובה. דבר שני, זה בעצם ספארק עצמו. ספארק עצמו חיבר אותנו לעולם הביג דאטה במקום שנוח לנו, שזה בעצם הביא את הביג דאטה להיי פרפורמנס, וזה מקום שהיה לנו יותר נוח. בלי ספארק, היה לנו הרבה יותר קשה לעשות את המהלך הזה שתיארתי קודם לכן. טכנית, ספארק עצמו, יש לו באמת יכולות של פלאגינים שמאפשרים לעשות סוג של דרופ אנד ריספלייסמנט, הרבה מאוד פלאגינים במקומות הנכונים, כך שזה אפשר לנו למצוא או לנצל הרבה מאוד יכולות שבנינו, אבל בצורה שהיא שקופה למשתמש, זאת אומרת שקופה למפתח עצמו. כל הדברים האלה ביחד הפכו את האפשרות להיכנס או להתחבר לספארק עם משהו שהוא ריאלי ואפשרי מבחינת time to market ומבחינת זמן. ואז בעצם היו שאלות של איך עושים את זה, אז שאלה אחת, אפשר היה לעשות רק אינטגרציה עם ספארק, שזה גם היה דבר שעובד, טכנית לפחות, משיג תוצאה מאוד דומה, או דיסטרו, דיסטרו זה בעצם ממש לקחת ספארק, להרוס אותו, לחבר אותו ביחד ולתת אותו, שזה גם מודל עסקי אחר לגמרי מהמודל העסקי שאנחנו היום, עד היום עבדנו איתו, והחלטנו ללכת בסופו של דבר על דיסטרו, מהסיבה הפשוטה שאמרנו שהחוויה הראשונית שאנחנו רוצים לתת למשתמש, זה את החוויה הכי פשוטה שאפשר, וכל משהו אחר בעצם יהפוך את זה ליותר מסובך.
כלומר, דיסק טרו זה לקחת ספארק, ונילה, ולהוסיף עליו את התוספת שלכם, ולהרוז את זה בחבילה, שיהיה קל להתקין ולהשתמש.
נכון, נכון.
מה שמצריך אתכם כל הזמן לשמור אותו up to date.
נכון. שבעצם יש איזשהו תהליך שאתה עושה אותו במודלים של continuous deployment, שאתה בעצם, היות והפלאגינים הם די סטנדרטיים, אז היכולת לקחת תמיד את הגרסה העדכנית ורק להחליף אותה, בעצם הפלאגינים כמעט ולא משתנים, אז יחסית קלה. זה בדיוק הסיבה למה הפלאגינים, זה דבר מאוד קריטי בהקשר הזה, כדי בכלל לאפשר לאקוסיסטם לתמוך בזה. עכשיו, היות וספארק תומך באקוסיסטם רחב, אנחנו לא הצרכן היחידי של אותם פלאגינים, אז הצורך של ספארק לשמור על ה-backward compatibility פה נהיה די מהותי, גם הוא בעצמו משתמש בפלאגינים, גם באינטגרציה ל-HDFS, אז יש פה איזשהו מודל שמאפשר לבנות מודל כזה של דיסטרו, טכנית לפחות, כמשהו שהוא סוסטיינבל גם במודלים שהם לונג טרם.
עכשיו, זה דבר שיצריך אתכם, או בוא נגיד ככה, ראיתם אל מון עיניכם את הלקוחות הקודמים שלכם, או ראיתם גם סוג אחר של לקוחות?
שאלה מצוינת. מן הסתם, הלואינגינג פרוט שלנו היה ללכת לאמריקן איירליינס, ל-CSX, שזו חברת רכבות מאוד גדולה, ועוד כל מיני לקוחות שכבר היה לנו מהבית, שהם בעצמם התחילו לבחון אפשרות להשתמש בספארק, בלעדינו. ובעצם ללכת אליהם ולהגיד להם, אוקיי, אתם רוצים מה שעד עכשיו אתם השתמשתם, עכשיו אתם יכולים להשתמש בו גם לבעיות האלה, והם באמת היו קלאסיק early adapter וקפצו על המציאה. המחירה שם הייתה יחסית מאוד קלה מהבחינה הזאת. המעניין אבל הוא שאני הצגתי אפילו במפגש פנימי את הבעיה, וזה היה בינואר השנה. והצגתי אותנו יחד עם אורקל ו-SAP, כמו שתיארתי, לעומת ה-Open Source World שהולך ומתפתח, וכל השחקנים האחרים בעצם נמצאים במשפחה אחרת, ואנחנו נמצאים פה באיזשהו מצוקה או בבעיה לא טריוויאלית של מוצר ולחיים של מוצר. המעניין הוא שמהרגע שעשיתי את המצגת הזאת, ישבנו ביחד הצוות, והרעיונות כבר היו די מבושלים, אבל לא היו בשלים לגמרי להחלטה, ותוך 3 חודשים, שזה עד היום מדהים אותי אפילו כשאני מנתח לעצמי את זה לאחור, עמדנו פתרון של distribution של Spark, שהוא אינטגרטיבי, שהוא דיסטרו, על אותו צוות, אפילו לפני ההשקעה, לפני שבעצם אפילו ההשקעה באה לידי ביטוי, גם אחרי שנכנסה להשקעה, שחלק ממנה בעצם נוטב לתהליך הזה, והסיבה העיקרית היא השינוי הארגוני שהדבר הזה יצר. זאת אומרת, בעצם יצרנו צוות שהוא נוסף, שהוא אופן סורס, ויכולנו לנצל הרבה יותר טוב את האנשים הקיימים, וגם כמובן המוטיבציה הפנימית השתנתה. זאת אומרת, זה אנשים שמרגע שחיברת אותם לכזאת אג'נדה, הם הסתערו עליה, כי הם בעצם גילו בזה איזשהו פשן שהיה קבוי בתוכם, וחיכה לדבר הזה, וזה יצר שינוי ארגוני מאוד מאוד גדול בקבוצה הזאת, שהיום היא ביזנס יוניט בפני עצמו בחברה. והדבר השלישי שאני חושב שזה יצר, וראינו את זה בכנס סטרטה האחרון, כאילו ממשיך אותו לסטרטה הקודם, שפתאום כל התחרות שתיארתי 3 חודשים קודם לכן, בכנס מחירות שהיה לנו, השתנתה לחלוטין, ובמהלך לא מסובך. מאותו רדיס והייזלקאסט ועוד כל מיני שחקנים אחרים, עכשיו התחרות היא בכלל בעולם של ביג דאטה וספארק, וזה שמות אחרים, שזה אותם טאקיון שהיום זה אלקסיור, וזה אותו ממסיקוול, וזה עוד כמה חבר'ה אחרים לגמרי, לגמרי, וזה בעצם יצר איזה פיבוט שאני קורא לבלו אושן הקטן שלנו, שינה את כל כללי המשחק. פתאום אנחנו כבר לא מושבים לאותם כאלה שלפני 3 חודשים, כן הושבנו אליהם, ולפני 3 חודשים היינו צריכים לבוא במוד התנצלות כל פעם שאנחנו באים לאיזשהו אינגייג'מנט, פתאום זה פליינפיל אחר לגמרי, ואנחנו באים הדיסטרפטור והקול גאי, וכל זה ב3 חודשים, ואני כל הזמן חוזר להגיד את זה לעצמי, כדי להראות מה העוצמה של החלטות, שאתה לוקח החלטה והולך איתה עד הסוף, לעומת החלטות ביניים. ואם לא היינו עושים את 3 הדברים, זאת אומרת, אופן סורס ודיסטרו, וכמובן החיבור לספארק, והולכים עם 3 ההחלטות האלה עד הסוף, לא היינו מזיזים את המחוג בצורה כזאת משמעותית. זאת אומרת, אם היינו עושים רק את האינטגרציה עם ספארק, היינו נשארים עדיין בקמפ הקודם שהיינו בו. זה בעצם אותם לקוחות שהיו בקמפ הקודם, אבל יש להם איזושהי נגיעה לספארק, אבל עדיין היו באים על על המזבח של מה שהיה לנו קודם.
ופה, מה היה הסיבה ומה המסובב?
אז אמרתי, האילוץ בכלל. הגענו לאיזשהו תקרה או קיר במוצר הקיים, והבנו שאנחנו צריכים לעשות איזה שינוי. אז הרבה פעמים הדברים האלה הם אלה שבסופו של דבר מאפשרים בכלל לעשות דיון כזה, מה שכמעט 6-7 שנים שאני לפחות נמצא בשאלה הזאת ומנסה להתמודד איתה, היה מאוד קשה לעשות את השינוי הזה, כי תמיד היה את האלטרנטיבה, אוקיי, אם לא נעשה כלום, עדיין נעשה X הכנסות ו-X כסף, אל תיגע. אחרת זה יפגע לנו בהכנסות, ומזה אגב גם קלאריפי יצא במידה לא קטנה מהדבר הזה, כי אמרנו, אוקיי, שם יש איזו בעיה, בואו נעשה מוצר חדש, הוא יכול להיות הגרוס אנג'ן החדש, וזה גם הוביל לאיזושהי תולדה של חשיבה מהסוג הזה. אז זה היה תהליך מאוד מעניין מהבחינה הזאת.
את התשובה שאורי שואל אותך, אז מה גרם להחלטה? אתה אומר, לא הייתה ברירה.
בדיוק.
זאת אומרת, היינו חייבים לעשות החלטה כלשהי.
בדיוק.
וזו הייתה נראית ההחלטה הכי טובה באותו זמן.
בדיוק. ועד שלא הגענו לצומת הזאת, לנקודת זמן הזאת, היה מאוד קשה, למרות שזה היה הגיוני, למרות שהיינו יושבים ואומרים, כן, כן, אבל...
אז נכון להיום זה... בעצם אנשים יכולים ללכת לאתר שלכם ולהוריד את הדיסטרו שלכם ולנסות
כן,
את
יש דיסטרו חדש שנקרא Insight Edge, יש אתר שנקרא insightedge.io ויש שם באמת את כל הדברים שתיארתי כרגע ו...
מה, הוא יראה Spark מוכר רק עם כן. Storage Engine
נכון,
שונה?
כן, ממש okay. ככה, זה Spark לכל דבר ועניין די דומה אגב לדיסטרו של קסנדרה, די דומה לדיסטרו עם אחרים מבחינת ה... הקופסה או הפוזיציה שנמצאה בשוק, הוא שונה כמובן בניואנסים, ובהמשך הוא יהיה שונה בעוד כמה דברים, שזה כבר ה... יש משהו אחר שנקרא economic mode, שזה משפט של וורן באפט, טבע אותו, שבעצם מדבר גם על אסטרטגיות של פיבוטינג, ובכלל איך אתה בונה פוזיציה שהיא סוסטיינבל לאורך זמן. economic mode זה בעצם המקבילה של מבצר עם תעלה, וככל שהתעלה שלך יותר רחבה והמבצר שלך יותר גבוה, אז הפוזיציה שלך יותר יציבה, זאת אומרת פחות תחרות יכולה לזרוק גשר קטן או חבלים ולעלות על זה. לצורך העניין, אם אני מסתכל על זה בעריה הזאת, אז עצם המהלך הזה יצר איזשהו economic mode לא טריוויאלי לתחרות שהייתה לנו בעולם הקודם, ואמרתי אותו בשלושה חודשים, ראינו את השינוי הזה, אגב, הוא בא לידי ביטוי בצורה מדהימה בכנס שהיינו בו בסטרט האחרון, אותה תחרות שהייתה לנו קודם לכן, שנה שעברה, והיו כמה דוכנים לידינו, נראו די ריקים לעומת הדוכן שלנו, אחרי שעשינו את השינוי. וכמעט לא היה, באמת אנשים אפילו לא כבר שאלו את ההשוואות האלה, כבר לא ישבו אותנו לדבר הזה, ישבו אותנו בכלל לדברים אחרים, ואני אומר עוד פעם, אני עדיין חוזר על זה, כל זה בשלושה חודשים, מה שאומר שהרבה פעמים זה עניין של ללכת עד הסוף עם החלטה, איזה משמעות יכולה להיות לה, גם ברמה הטכנית, אבל גם ברמה הארגונית, וגם ברמה העסקית.
אתה מזכיר לי את הסיפור של סודה סטרים.
נכון. זה בדיוק מסוג הרגעים האלה, שלכאורה כל החלטה פה היא לא, אתה אומר, אוקיי, מה אתה יכול לעשות כבר בשלושה חודשים? זה לא, זה ביג דיל. אבל איכשהו החיבור שלהם, התזמון שלהם בנקודת זמן מסוימת לכדי משהו שהוא שלם, וההליכה של זה עד הסוף, שאני חושב שזה הדבר הכי חשוב פה שהיה, והמוכנות ללכת עם זה עד הסוף, היא זאת שמביאה מחוג מלזוז מעלה אחת, פתאום לזוז באיזה 180 מעלות. זה תחושתי מה שקרה פה.
אז הסיפור של סולוסטרים, אני יודע שאוקיי, אז היו להם את מתקני הגזה אלה מימי אנו בנו, ופתאום הם הדבר הכי מגניב בכל העולם. מה הסיפור מאחורי זה? אני לא יודע.
הסיפור מאחורי זה שהחברה ככה דשדשה, ונכנס מנכ״ל חדש, וכשהוא לומד את המוצר, הוא שואל את האנשים שלו, תגידו, באיזה שוק אנחנו פועלים? אז הוא אומר לו, אנחנו בשוק ה-home appliance למים וגזים. אוקיי, וכמה אחוז מהשוק אנחנו? אנחנו 90 וכמה אחוז מהשוק. המשיך ללמוד קצת את החברה, הוא חזר לאנשים שלו ואמר, טוב, אנחנו לא בשוק ההום אפליינס למים וגזים, אנחנו בשוק המשקאות הקלים, ואנחנו 0.5% מהשוק. עכשיו בואו נתחיל לעבוד.
כן, ואז בעצם הוא הגדיר את השוק, השוק הוא קוקה קולה. בואו נתחיל בקוקה קולה, ואני לא צריך להגיד לך איזה גודל שוק זה, לעומת הקודם שבאמת הם היו בו.
והמזל שלו היה שגם קוקה קולה טבעו אותו על איזשהו מיצג שיווקי, ואחר כך פפסי הורידו לו את הפרסומת מהסופרבול, והם עשו לו את השיווק.
עשו לו את העבודה.
עכשיו ה-BDS עושה לו קצת צרות.
אז מה היום? זאת אומרת, אז אוקיי, אז קיים היום דיסטרו, יש מספרים מעניינים שתוכל לספר לנו?
כן, זאת אומרת, למעשה... אם אני מסתכל על כמות טראקשן וכמות הקפיצה של העניין באתר, אנחנו רואים גידול אקספוננציאלי, אני צערי לא יכול עדיין לתת מספרים אבסולוטיים, אבל זה במושגים לא של לצורך העניין Elastic Search ואחרים, המושגים שלנו זה היה לפחות שילש את כמות העניין בזה, אבל אנחנו רואים בזה כרגע אפילו את קצה קצהו של הפוטנציאל, כי עדיין... עוד לא התחלנו אפילו את הפעילות השיווקית עצמה. המעניין, כמו שאמרתי, זה פתאום חידש לנו עסקאות מול גם לקוחות קיימים וגם לקוחות חדשים שקודם לכן לא הזמינו אותנו למסיבה, מה שנקרא. ו והמדהים הוא שאנשי הסלס שבעבר התנגדו בכלל למהלכים מהסוג הזה, הם עכשיו האלה שדוחפים אותנו ויושבים לי על הורידים, כאילו, אוקיי, מתי תביא לי את זה, אני צריך 10 חתיכות מחר, כל מיני כאלה דברים, סתם אני כמובן משתמש באנלוגיה, אבל מבחינתם זהו, זה הדבר שהם רוצים, כי הם רואים את האטרקשן מלקוחות, וזה הפך להיות לחץ הפוך, כאילו, מתנגדות ללחץ הפוך.
אז אתם מוכרים את זה?
כן.
ספארק, אוקיי.
זה מודל...
זאת אומרת, ספארק הוא בחינם.
אז סיבות שבהם אתה לוקח או משלם על אופן סורס רגיל, שזה בעיקר בשלב הזה ספורט. זה הדבר העיקרי שאתה קונה כרגע.
בדרך כלל, זאת אומרת, מקודם מנית את האפשרויות של, אוקיי, אז אנחנו זיהינו את הבעיה, אנחנו יודעים שספארק זה מעניין הרבה ויש שם בעיות. ואפשר לשחרר פלאגין, וגם אפשר לעשות דיסטריבושן, אבל דרך אגב אני חושב שיש עוד מודלים אחרים. אני לא יכול להגיד שאני סופר מתמצא, אבל לפי מה שאני יודע, נגיד דאטה פריקס הולכים דווקא בו...
סאס.
בדיוק, סאס, ויש להם כמה אפשרויות לסאס. וזה מעניין, כלומר, דאטה פלטפורם כסרוויס, זה גם מעניין, כלומר, זה גם אפשרות ששקלתם?
כן. לסאס, מי שלא מכיר, זה... טרנספורמציה עסקית יותר מורכבת, כי זה לא קל לארגון שלא מוכר סאס, לפתאום להיות ארגון סאס. לעומת זאת, למכור אופן סורס, בגלל הניסיון שהיה לנו כבר עם קלאודיפיי, הרגשנו כבר מאוד נוח, ובחינה ארגונית היה לנו הרבה יותר קל לעשות איזה אקסקיושן, מאשר לעבור לסאס. זה לא שאין לנו אספירציות לעשות משהו דומה, זה יגיע, אבל אם הייתי צריך לעשות משהו שהוא יכול לקרות מהר, זה בכל זאת אתה צריך כשאתה עושה פיבוט לחשוב גם מה ריאלי ומה לא ריאלי, וזה הרבה יותר ריאלי לעשות את זה.
והיום המחירה היא רק לתמיכה, ואין לכם, נגיד אין לכם אנטרפרייז ורז'ן.
לא, כרגע לפחות יש לנו הרבה מה לעשות בגזרה הזאת של לתת את הדיסטרו ולתת אותו בצורה מלאה ועובדת, עם עוד הרבה פיצ'רים שאנחנו רוצים להוסיף לשם.
ורמת ה...
רמת האינטגרציה.
רמת הבשלות של האופן סורס היא כזאת שאפשר לקחת את הדיסטרו הזה גם בלי התמיכה שלכם?
כן, בטח. זה כל הרעיון, זאת אומרת, וזה אני אומר עוד פעם למזלי, ההתנסות שלנו במוצר האחר הביא אותנו למצב שבו אנחנו כבר מספיק בטוחים במודל העסקי הזה, כדי לדעת שהמכונה הזאת היא בסוף עובדת, מבחינה עסקית. ולכן... אם לא היינו עושים אגב את המוצר הקודם, כנראה שהיה לנו גם הרבה יותר קשה לעשות את המוצר הזה בהקשר הזה. אז לשאלתך, התשובה היא כן. אנחנו מעריכים ששוב פעם, אחוז מסוים של מי שישתמש בזה ברצינות, כן ירצה את התמיכה וכן ירצה את החיבוק, או לצורך העניין את הידע שגם הצטבר פה. ובחינת בשלות, היתרון הוא שאנחנו לא באים, כמו טאקיון או כמו שחקנים אחרים חדשים, בחינת IP או היכולת לעשות execution לדבר הזה, כי בינינו כולנו יודעים ש... maturity, אין fast forward, אני קורא זה, אין fast forward למטורטי. ואף אחד לא יודע מציא את הדבר הזה, זה מי שהמציא, זה אני חושב, יהיה הסטארט-אפ הכי מרוויח בעולם.
כולנו הורים, הכל כן, בסדר, אנחנו יודעים
כן.
את זה.
אז פה במקרה הזה, יש לנו כן את ה-fast forward הזה, מעצם זה שבעצם רוב ה-IP, הוא כן מתבסס על IP קיים, ומוכח בשל, שעבר לא מעט מודרניזציה, אבל עדיין מוכח בשטח, אז ככה שבאזורים הרגישים, אנחנו כבר די בשלים. והיכולת באמת לתת פה את ה... או לממש את ההבטחה ולדעת שזה עובד ועומד בתנאים די קיצוני וקשים, בבחינה הזאת כן קיבלנו איזשהו fast forward בהקשר הזה.
אז איך קוראים לו לילד?
Insight Edge.
Insight Edge?
כן.
ונחפש אותו בגיטאב?
Insight Edge נקודה היו. כן.
וואו, איזה קולים, אפילו דומיין נקודה היו.
כן, כן, אז... יש לזה אתר חדש והכל חדש. כמו שאמרתי, האופן סורס הוא קורא ככה... באיזושהי טרנספורמציה, כי זה לא רצינו לחכות שכל כבר יהיה בגיטאב, אלא החלטנו לצאת איתו עוד לפני שכל הטרנספורמציה הזאת קורית, ועד יולי כל האריזה הזאת תהיה כולה גם בגיטאב. Okay. זה בגדול הרעיון, וזה היה התולדה שלו.
מעולה. ועכשיו דרך אגב, אתם, יש לכם 3 קבוצות מוצר בחברה?
יש בעיקרון 2 ביזנס יוניט של מוצרים, מוצר אחד שהוא המוצר הזה, מוצר שני שהוא קלאודיפיי של אורכסטרציה, אגב, חלק מעניין שגם יצר מהאינטראקציה בין שני המוצרים האלה, זה שהמודל אוטומציה של מן הסתם של Insight Edge מבוסס על Cloudify, אז יש איזשהו מודול פנימי ש... מאפשר לעשות פריסה וכל ענן וכל זה באמצעות קלאודיפי, אז כך שהוא גם מובנה, ובגלל שזה אופן סורס.
ואנליטיקס של קלאודיפי מבוססות אינסייטים.
זה כבר נוגע בדיוק, נוגע כבר בדרים השני.
בפרק הבא.
בפרק הבא, כן.
טוב, יופי. אז תודה. תודה על הסיפור. זה היה, אני חושב, שילוב של טכנולוגיה, תרבות חברה, ביזנס וסטארט-אפים.
לגמרי.
הכל בפרק אחד.
לגמרי.
יופי. אז תודה.
תודה רבה. וחג שמח.
תודה רבה.
מספר תודות לפני סיום. רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד.
ולשי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה ולהתראות. תודה.